אחת האגדות הירושלמיות היפות ביותר היא על פגישה בין אבי רביצקי וישעיהו לייבוביץ. אבי רביצקי מכבד אותנו כאן בנוכחותו, ותוכלו לוודא שהסיפור הוא אמת. לפי הסיפור הזה, אמר אבי רביצקי למורו ורבו, שבהפטרה של פרשת ויחי, שזה פרק ב' במלכים ב', זאת אומרת צבא דוד, הוא נוהג לצאת מבית הכנסת, כדי שחלילה לא ייתנו לו להפטיר את ההפטרה הנוראה הזאת. אמר לו ישעיהו לייבוביץ, ואני דווקא רוצה להפטיר את זה. מדוע? כי זה מוכיח שהשלטון משחית. עכשיו לכאורה, מה שיפה בסיפור הזה הוא, יש לנו שני אנשים עם אותו להט מוסרי, אבל הם הסיקו ממנו מסקנות אופרטיביות הפוכות. יפה, לא? עכשיו השאלה היא, עם מי הפשט? זה המקצוע שלי, להיכנס בין שני ההוגים האלה ולשאול את השאלה המקראית, עם מי הפשט? לכאורה הפשט עם אבי רביצקי, מפני שהסיפור הזה איננו מסתייג בצורה מפורשת מההתנהגות של שלמה, מההתנהגות של האב ובנו. ואילו לייבוביץ, שלא התעניין בפשט בכלל, אלא התעניין בעדכון המוסרי של המקרא לצורכי דורנו, היה לכאורה מלביש על הסיפור מסקנה שלא כתובה בו, והיא שהשלטון משחית. ואני רוצה באמת ברשותכם, בזמן הקצר שעומד לרשותי כאן, לברר האם אפשר לתת חיזוק לגישה של לייבוביץ מן הפשט. זאת אומרת, האם המספר המקראי אכן מסתייג מן הצוואה של דוד, ועוד יותר מהקיום המדויק והמדוקדק שלה בידי יורשו. זה הנושא. אם כן, אני עכשיו אקרא קצת מהנייר. ההיסטוריוגרפיה המקראית היא באורח מובהק, ערכית ואידאית, אך מאפיינת אותה נטייה חזקה ביותר להימנע ככל האפשר מהגדים שיפוטיים ולקחיים מפורשים, ותחת זאת להבליט את הערכים ואת האידאות בהשתלשלות של העלילה, בעיצוב של הדמויות, בדברי הגיבורים וכיוצא באלה. זהו לפי מרטין בובר קסמו וכוחו של הסיפור המקראי, להביע משמעות מבלי לאומרה. אופייה זה של הסיפורת המקראית מקל מאוד על בעלי הדרש, המרשים לעצמם לקרוא בין השורות, כדי להעשיר את הכתוב ולהתאימו לצרכים הרוחניים והמוסרים של דורם. אך הוא מקשה מאוד על בעלי הפשט, האמורים לחשוף את מלוא משמעותו של הכתוב, מבלי להוסיף עליה ומבלי לגרוע ממנה. המספר שלנו אכן מסתייג במפורש מאדוניהו, באומרו עליו שהוא, אני מצטט, מתנשא לאמור אני אמלוך, ולהתנשא זה מפרשת קורח, מילה שלילית. וכך הוא משווה אותו, וכך שהוא גם משווה אותו בהשוואות שונות לאבשלום המורד. המספר שלנו גם מבקר את דוד על הפסיביות הפוליטית המתמשכת שלו, שהתבטאה בכך שנמנע מלצער את אדוניהו על ידי הדרישה ולא הצבוע אביו מימיו. זאת אומרת שבתקופה ארוכה, עוד שהוא היה במלוא כוחותיו, הוא יכול היה לעצור ועד אדוניהו, אבל הוא חשש להתעמת איתו בלשוננו. בנוסף לשני ההיגדים המפורשים האלה, המספר מביע בבירור רב את יתרונם המוסרי-פוליטי של תומכי שלמה. זאת אומרת, זה סיפור פרו-שלמה בעליל. הוא עושה זאת באמצעות הנגדה חריפה של התגובות ההפוכות של שני המחנות על הוואקום השלטוני שנוצר על ידי זקנתו המופלגת של דוד. המחנה האחד של אדוניהו נוקט בשיטה של פעולה עצמית בלתי מורשית, ואילו המחנה השני נוקט בשיטה של הפעלה של המלך הזקן, שהוא צריך לעשות את הכל, שהוא יכול לעשות את הכל. אתם רואים שיש כאן הנגדה מאוד מאוד חריפה, וברור שהמספר מצדד בזכות ההפעלה ולא בזכות הפעולה. אולם הלגיטימיזציה החד המשמעית הזאת של מלכות שלמה, שהיא נושאו של פרק א', אינה מקנה לה בשום צורה תוקף נבואי. זאת אומרת, המספר לא טוען שנתנו נביא, אלא שנתנו שר, והוא לא אמר, והוא לא בא ואומר, כה אמר השם, אתה תמלוך. זאת אומרת שבניגוד גמור להמלכת שאול ודוד על ידי הנביא שמואל במצוות השם, יש לנו כאן סיפור על המלכה ומשיכה, יותר נכון, יש לנו כאן סיפור על משיכת שלמה על ידי צדוק הכהן במצוות אביו. זו ככה הנמכה תיאולוגית דרמטית, נכון? ולא יפלא שבעל ספרי דברי הימים משמיט גם את הצוואה, גם את קיומה, והופך את דוד בעצם לנביא ששמע עוד לפני שקיבל נבואה, עוד לפני שנולד שלמה, שיוולד לו בן והוא ימלוך אחריו, ושלום יהיה, שמו יהיה שלמה ושלום יהיה בימיו וכיוצא בזה. אם כן, לא זו בלבד שהלגיטימיזציה הריאליסטית של המלכת שלמה בספר מלכים אינה נסמכת על הנבואה, היא נמנעת בנוסף לכך מלייחס לסיעת שלמה נאמנות יתר לבית דוד. וזה הפליא אותי מאוד, שלא טוענים שמחנה אחד יותר נאמן מהמחנה השני. לזה יש ביטוי במישור הסגנוני, בעוד שנתן בדברו אל בת שבע נוקט לשון אדוננו דוד, אילו איש המחנה השני יונתן בן אביתר אומר שתי פעמים אדוננו המלך דוד. זאת אומרת, הוא גם מכיר בעליל בזה שדוד הוא המלך והוא הסוברן והוא קובע את מי יירש אותו, אלא עוד מוסיף את המילה אדוננו המלך דוד. על רקעו של האיפוק המפתיע הזה לגבי הנבואה, או לגבי חוסר יתרון מוסרי של מחנך, או לא, נאמנות, יתרון מוסרי יש, על רקעו של האיפוק המפתיע הזה בולט שבעתיים עיקרו התיאולוגי פוליטי של הסיפור, שהוא המלכת שלמה יצאה מאת השם. זו הבשורה הגדולה של פרק א', כמו שאמר פרופסור עמוס פריש מקודם, זה תיאור השגחתי, ההשגחה פועלת כאן מעבר לקלעים. המספר מביע זאת קודם כל באמצעות של הנגדה נוספת בין השיתוק והניתוק הגמורים של המלך הזקן במחצית הראשונה של העלילה, לבין מנהיגותו התקיפה והנמרצת במחצית השנייה. זה לא יאומן ממש, אדם ששוכב מתחת לסמיכות ולא מתעניין בשום דבר, פועל בנמרצות כבירה בחלק השני של של הסיפור של פרק א', ואין זאת אלא כי עם יד השם. במישור האנושי מונעים הגיבורים על ידי שאיפות, על ידי חרדות ומחויבויות, אך ההצלחה המופלאה של מעשיהם של דוד, של נתן ובת שבע, מעידה בעליל שהם כיוונו לרצות השם. ואכן לאחר מעשה מבטאים זאת במילים מפורשות גם בניהו עבדי דוד ודוד עצמו, ואפילו אדוניהו המובס אומר בפרק ב' לבת שבע, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי כי מאדוני הייתה לו. ההיסטוריוגרפיה המקראית היא ברובה הגדול סיפורת אומנותית, ועל כן חייבת הקריאה הספרותית לקדום תמיד לקריאה ההיסטורית, כאשר הראשונה מופרדת מן השנייה. אחרי שמבינים בצורה מקיפה ומעמיקה את הסיפור גופו, אפשר להפיק ממנו מידע על המאורעות ההיסטוריים שעליהם הוא מספר, ועל הנסיבות ההיסטוריות של היווצרות הסיפור. בקריאה ספרותית חייבים לשאול אם המסופר מעוצב כמציאותי או כפנטסטי, אך אסור לשאול אם המסופר אכן סביר מבחינה היסטורית. ובוודאי שאסור להמיר את הסיפור המונח לפנינו בשחזור המשוחזר, בשחזור המשוער של האירוע עצמו, כפי שעושים רוב החוקרים שקראתי אותם בחודש האחרון, פרט לעמוס פרי שבאמת נמנע מזה בגבורה. מידע חיצוני עשוי לסייע בהבנת הסיפור, החובה להקפיד על הפרדה מרבית בין עולמו של הסיפור שהוא בגדר של מבדה אומנותי לבין העולם הממשי שמחוץ לו, על כן משבשת השאלה הרווחת במחקר בדבר ממשותו ההיסטורית של שבועת דוד לבת שבע. אתם יודעים שזה מאוד מאוד מקובל להגיד שהשבועה הזאת היא המצאה של נתן ששתל אותה באוזניים של בת שבע, והיא ניצלה את הסיניליות, את הזיכרון הסינילי או את הניתוק הגמור של דוד מן המציאות, והם שתלו לו דבר שלא היה ולא נברא. אם כן, זהו שחזור משוער של האירוע. כן, אני אומר שעצם השאלה הזאת במישור הספרותי משבשת את ההבנה, את הבנת הסיפור עצמו, שבו אין שום אחיזה לכך שדוד איבד מחמת זקנתו את זיכרונו, ושנתן ובת שבע יכלו לנצל זאת כדי לשתול בתודעתו שבועה שלא הייתה. ההיסטוריון יכול כמובן לשער על סמך אנלוגיות מאשור ומברסאי על אינטריגות חצרניות, אני לא אמרתי מה הכנסת, על אינטריגות חצרניות, שכך אכן היה הדבר בהיסטוריה, ולעשות את המחבר המעלים מקוראיו, המעלים זאת מקוראיו, לשותף בקונספירציה הבזויה הזאת. ההיסטוריון רשאי לעשות את זה, אבל אנחנו חייבים לומר לו, להיסטוריון המקראי העוסז כך, שבהתייחסותו זו אל סיפור המלכת שלמה כאל כתב תעמולה בשירות השליט, זה הסוג הספרותי שמתחייב מן הקונספירציה, הרי הוא שולל את מעלתו הספרותית ואת רוממותו הרוחנית, ובכך ההיסטוריון הזה, זה בלשון רבים, מעיד על עצמו עד כמה דלה קריאתו הספרותית. בשביל זה באתי להגיד את זה. כהמשך לאמור על היחס שבין קריאה ספרותית לקריאה היסטורית, עלינו לשאול, האומנם מתחייב מן ההכרה בכך שפרק א' אכן מבוסס על הלגיטימיות של המלכת שלמה, שפרק א' מבסס את הלגיטימיות של המלכת שלמה על הסמכות של אביו ועל רצון השמיים, האומנם מתבקש מכך שצריך לפרש גם את פרק ב' כהצדקה מלאה הן של צוואת דוד והן של קיומה בידי שלמה. כך הדבר אך ורק כאשר מדובר בכתב תעמולה פוליטי. אך כפי שמצינו בספר שמואל הרצה רבה לדוד, המלווה בביקורת עזה מהן כמוה, ניתן לצפות לגישה מורכבת כזאת גם בסיפורנו, בין שהוא יצא מידו של אותו מחבר של ספר שמואל, ובין שהוא נועד להיות ממשיכו כפתיחה לסיפור שלמה. הנושא של סיפורנו הוא פוליטי מובהק, אך בחינת המאורעות היא תיאולוגית מוסרית. איך התגשם רצון השם באמצעות הפעילות של הגיבורים, של גיבורים בשר ודם הרחוקים משלמות? אם הסיפור על שני פרקיו אינו בגדר של תעמולה פוליטית גרידה, ניתן לצפות שכבוד המלכות לא יעמעם את הריאליזם המוסרי שלו. עכשיו רבותיי, יש לכם תמסיר. תחזיקו אותו לפניכם. אתם רואים כאן, אני מתחיל בצד ימין, אני מאוד משתדל למהר. יש לכולכם, אני מקווה, כן?
חסרים עוד איתה?
וגם לצד הזה? לצד הזה? אם כן, בואו נשווה, נעשה זאת מהר רבותיי. אתם רואים שבטור מצד ימין רשומה מודפסת עצת נתן לבת שבע, ואני קורא את זה במהירות. ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד לא ידע. ואתה לכי יעצך נעצה ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. זה עניין של פיקוח נפש, אם את לא תפעלי אטומתי את ובנך. מלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה, לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו. ועכשיו העצה גופה, זה היה הרקע אינפורמטיבי, שדוד לא יודע משום דבר, ב' שיש כאן סכנת נפשות, ועכשיו הוא אומר לה מה להגיד. הלו אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי, ומדוע מלך אדוניהו. מרת היא אומר, הוא אומר לה, תבוא אל המלך בתרוניה בקובלנה ותגידי, אתה נשבעת שבני ימלוך אחריי, והנה אדוניהו מולך. מי השם שאדוניהו מולך? אתה. תגידו, זה לא חוצפה? הוא עצמו אומר לבת שבע שדוד לא ידע. הוא אומר לה, דוד לא יודע מכלום. אבל הוא אומר, תשמעי, צריך לעורר את האיש הזה מתרדמת זקנתו, תזעזעי אותו על ידי קובלנה לא מציאותית, שהוא יצטדק, שהוא יגיד לך מה שהוא רוצה. אבל זו העצה. סליחה שאני אומר את זה, לא מרנינה במיוחד. אפשר ככה בדיפלומטיה או בחוגי השלטון, לא הייתי קורא לזה דחכים, אבל הייתי אומר שזה מניפולציה פסיכולוגית לאו דווקא סימפטית. אבל זו דעתי שלי, אתם מבינים? מה לי אסור בכלל לחשוב ובלי לא להביע דעה לפני שלא גמרתי את הסיפור. מה שמעניין הוא מה אומר המספר. ומה שאני רוצה להראות עכשיו, שבת שבע פשוט לא שמעה בקול נתן, וכל שגיאה שלו היא תקנה. לא יאומן. זה כתוב כאן, תראו. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, שלא תשכחו. ואבישג השונמית משרת את המלך, שפירושו ש... לבת שבע אין שום קסם יותר, שום קסם אירוטי על, על המלך הזה. יש שם אישה צעירה יפהפייה עולמית, כמו שהיא הייתה לפני 40 שנה. והיות שהיא באה לעתים מאוד רחוקות, היא לא פוקדת שם בצורת נדירה את המלך, שואל אותה המלך, מה לך? כנראה שיש לה איזו בעיה. ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת בשם אלוהיך על עמתך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסי. ואתה עדי אדוניהו מלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת. שפתיים תשק. אשתי לא מקשיב. זאת אומרת, היא אומרת בדיוק מה שתואמת את המציאות. במקום להאשים אותו באשמת שווא, היא אומרת לו, תראה מה שקורה כאן. אתה נשבעת, וזה אומר בדיוק כמו שנתן אמר, אבל תראה מה שעושים מאחורי גבך, מפירים לך את השבועה. ועכשיו היא, כיות שיודעת שדוד לא יודע מאומה, היא נותנת לו כמה שיותר אינפורמציה פוליטית, נקרא את זה מהר, ויצבח שור ומרי ובצון לרוב, ויקרא לכל בני המלך ולידיתר הכהן וליואב צר הצבא ולשלמו אבטחה, לא קרה. ואתה, בעין, ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו. זה פסוק נהדר. בעוד שנתן רוצה להשפיל לדוד ולזעזע אותו על ידי רגשי אשמה, בת שבע באה ואומרת לו, תשמע, אתה אמנם שוכב מתחת לבגדים, אבל עם ישראל עדיין מצפה למוצא פיך, יש לך כוח פוליטי, אתה לשון המוזניים, אתה האיש החזק בישראל. איזה מילים נהדרות, אני אקרא אותם עוד פעם. עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. ואם לא תעשה זאת, והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים, זאת אומרת בגדר של חוטאים, ירגו אותנו כי אנחנו שייכים למפלגה המפסידה. אז היא גם כן, מה שאמר לנתן, שהיא צריכה למלט את נפשה, היא מצאה דרך מאוד יפה לחתום את דבריה בדבר הזה. עכשיו אין לי זמן לצערי הרב, אתם מקבלים שיעורי בית, לראות שנתן שהוא חוזר ומדבר והוא חושב שהוא ממלא אחרי דבריה וכולו וכולו, חוזר לסורו ועכשיו מוסיף עוד קובלנה. לקובלנה הזו שהוא שם בפי בת שבע הוא מוסיף עכשיו קובלנה נוספת. הוא אומר, אדוני המלך, אתה כנראה ציווית על אדוניהו לעשות את כל החגיגה הזו, אז למה לא הזמינו אותי? זאת אומרת, יש כאן שני נעלבים, שוב מין מניפולציה פסיכולוגית לא מעוררת התפעלות. אם כן, נסתפק בזה, נשאל את עצמנו שאלה מאוד קשה, מה רוצה המספר להגיד לנו? אז הפמיניסטיות יגידו שהוא רוצה להגיד לנו שנשים בפוליטיקה מתבקשות לא להתרשם יותר מדי מיועצים מלכותיים ולהפעיל את השכל העצמי שנתברכו בו. זה יכול להיות, אבל זה לא נראה לי מטרת סיפור המלכת שלמה. אם זה לא, זה יכול להיות לימוד לוואי מודרניסטי, אבל זה לא בדיוק מה שקרה. מה שאני חושב, אבל זה בגדר השערות. קודם כל, המספרים המקראיים מאוד אוהבים לעשות הנגדה בין דברי חוכמה לדברים סטנדרטיים. וזה יש אצל מנוח, וזה יש אצל אלקנה, וכיוצא בזאת. כשנשים מופיעות, שבכלל אומרים דברי חוכמה על רקע של דברי בנאליות. עכשיו, ואני חושב שהעיקר הוא, מעבר לזה, ש... לנשים במקרא יש יתרון עצום על גברים, לא רק בתחום של מתן החיים אלא שמירת החיים. ומצאתי 21 מקרים כאלה שנשים מצטיינות בהצלת חיים, וזהו אחד הסיפורים האלה. ותהיות שמדובר כאן על פיקוח נפש כפול של הבן והאם, החוכמה פורצת מראשה והיא אומרת כל דבר חכם שרק אפשר. והמספר מתפעל מזה. אבל אני חושב שהעיקר הוא להגיע למסקנה שדוד חולץ מן הפסיביות שלו הודות ליוזמת נתן בחשיפת הכוחנות של אדוניהו, והודות לתבונת הלב של בת שבע והצלחתם השלמה הבלתי צפויה מעידה שבכך נעשה רצון השם. אומרת, הוא כל הזמן המספר הזה חוגג את ההצלחה, שנותן לה הסבר פסיכולוגי במישור האנושי, אבל הוא בעצם מפאר את מי שפועל מאחורי הקלעים. עכשיו, סימטריה נוספת בין שני חלקי פרק א' היא, כפי שהשמועה על אודות המלכה העצמית של אדוניהו מפעילה את מחנה שלמה, כך השמועה על המלכת שלמה דיה לפזר את מחנה אדוניהו ולהביאו להכיר בשלמה כמלך. זה מאוד יפה מבחינה ספרותית. כאן יש שמועה שפועלת וכאן יש שמועה הפוכה שפועלת, והתוצאה היא חד משמעית שאדוניהו ננטש על ידי כל תומכיו והולך ואוחז בקרנות המזבח ומבקש, ישבע לי היום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב. אין ניצחון פוליטי יותר מובהק מזה שהאדם שלפני הצהריים עוד היה יריב שמסכן אותך, עכשיו מתחנן על חייו ומכיר בו כמלך. טוב, אני כאן רואה כרטיס אדום ואני בדיוק הספקתי חצי מצב נוח. אם כן, אנחנו עוברים לפרק ב', ושם החלק הראשון של פרק ב' הוא צוואת דוד לשלמה לגרום להמתתם של יואב בן צרויה, שדוד נמנע מלפגוע בו מתוך חולשה, ושל שימי בן גרה, שדוד נמנע מלענישו מתוך גדלות רוח. פחות כך אני מבין את זה. עכשיו אני אקרא לכם את זה מהר. הטענה שלי היא זאת, שדברי דוד אל שלמה הם מאוד מאוד מכוערים, ושזה ניכר בסגנון. הכלים שלי זה הבנת הסגנון. אני רוצה לומר שהמספר משם בפיש לו דוד, או מצטט אותו, זה לא משנה, התבטאות מאוד מכוערת, מקוממת, דוחה. אני אקרא את זה מהר. ראשית הוא אומר לו, אני הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, שזה המוטו. הוא אומר, אתה צעיר, אבל אתה צריך להיות גבר, אתה צריך להיות מלך, כמה שיותר מהר וכמה שיותר בצורה החלטית. עכשיו אני מדלג על מה שאנחנו קוראים התוספת הדויטרונומיסטית, שזה פסוקים מ-2 עד 4, ואני מגיע לגופה של הצוואה. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי. אתם רואים שזה טענה של היפגות אישית. אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשתי שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, והיהרגם. הטענה היא לא כאן, הוא שפך דם נקי וצריך לתת לו עונש, אלא הטענה היא בכך שהוא שפך דם נקי, הוא פגע בי, הוא יחתים אותי. זה קצת החמצת העיקר, לא? או הסתת העיקר. אשר עשה לי, אתה ידעת אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, ויארגם וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן את דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך, ולא תורד סבתו בשלום שאול. אומר, אתה מאוד אינטליגנטי, בני היקר, ראו את זה כבר בבר מצווה שלך, והנה תשתמש בשכל הרב שלך כדי למצוא תואנה, לא להביא צדק לעולם, לא לעשות מה שראוי מבחינת המוסר והצדק, אלא אל תורד את צבתו בשלום שאול. יש כאן התבטאות נקמנית אישית, ועוד יותר גרוע לגבי שימי בן גרה, שאתם תקראו בבית. אם כן, נניח שאני שכנעתי אתכם שהמספר כבר מסתייג מצוואת דוד במישור הסגנוני, על ידי אמצעי הדיבור שלו. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא של הסיפור, והוא שאדוניהו בא אל בת שבע ומבקש ממנה שתשיג לו את הרשות של שלמה לקחת את אבישג. תסתכלו בבקשה בתמסיר בצד ההפוך, ואתם תראו כאן דבר מדהים. סליחה שאני אומר מדהים על מה שמדהים אותי. בת שבע, שכל כך הצליחה לשכנע את דוד להמליך את שלמה, נכשלת כליל בניסיונה לשכנע את שלמה לתת את אדוניהו, לתת את אבישג. זה משהו מדהים. יש כאן כאילו שני סיפורים, שני מחברים. מה קרה לבת שבע? מה קרה לתבונתה הנהדרת? אם כן, אני אקרא את זה מהר. ויבוא אדוניהו בן חגית אל בת שבע עם שלמה ויומר, סליחה, ותומר, היא חושדת בו, השלום בואך? והוא אומר, אל תדאגי, שלום. ויומר, דבר לי אלייך, יש לי בקשה. ותומר, דבר. ויומר, את ידעת כי לי הייתה מלוכה, ועליי שמו כל ישראל פניהם למלך. זאת אומרת, היה מגיע לי למלך כבכור הבנים של דוד. ודבר שני, יש לי אהדה לאומית, ועליי שמו כל בני ישראל את עיניהם למלוך. ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מהשם הייתה לו. הוא אומר, למרות שהכל היה לצידי, הקדוש ברוך הוא פעל נגדי, מה אני יכול לעשות? ואתה, הוא אומר, שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. הוא אומר, במצב הזה מגיע לי קצת איזה פיצוי, שילכו לקראתי. ותומר אליו, דבר. ויאמר אמרינה לשלמה המלך כי לא ישיב את פנייך ויתן לי את אבישג השונמית לאישה, תלכי ותנצלי את מעמדך הגדול אצל שלמה, הלא גם אמא שלו וגם המלכת אותו למעשה, שיעשה לך טובה אישית, שלא ישיב את פנייך ריקם, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. אני לא אפרש את זה, אני מיד הולך.
אני משערת שירצו לשאול אותך גם שאלות.
לא, ויתרנו על השאלות, רבותיי, אני לקחתי לעצמי את כל דקות השאלות שלכם. כדאי יותר שאני אגמור קצת משהו. תשאלו אותי בחוץ, אני לרשותכם ארבעה ימים. בואו נראה איך שהדבר שזה על פניו אומר, יש לזה הקדמה פוליטית שאומר, אני פרשתי מהפוליטיקה, הקדוש ברוך הוא נגדי. דבר שני, הוא אומר, אני רוצה את היפהפייה הזו. כבר שאפשר לחשוד בו שהוא רוצה אותה מסיבות פוליטיות, אבל בת שבע לא חושדת פה. ואומרת לו, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע, אני קורא בצד שמאל, ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה, וישב על כיסאו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. אין מצב יותר טוב לבקשת בקשה. היא האישה המכובדת ביותר בממלכה, היא הגבירה, היא האמא, היא הכל. יש לה כל התנאים החיצוניים הטובים ביותר. ותאמר, שאלה אחת קטנה אנוכי שואלת מאיתך, אל תשב את פניי. תראו שהוא חוזרת על מה שאמר אדוניהו, רק הוסיפו את המילה קטנה. והיא אומר לה המלך, שאלי אמי כי לא אשיב את פנייך. הוא מתחייב מראש, הוא לא יודע על מה היא תדבר בכלל. היא רושבת איזה מגרש בעמק רפאים, אני לא יודע מה היא רוצה. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו, אחיך לאישה. אני יושב לי עם התנך הקטן, אני לא מבין מה קרה. היא יכלה לצטט את אדוניהו, ולהגיד את כל ההקדמה הפוליטית שלו, ובכך להסביר לשלמה למה היא קיבלה על עצמה את השליחות הזאת, היא משמיטה את זה. מה קרה לבת שבע? זה אותו מחבר, לא? מה קרה לבת שבע? למה היא לא עושה את זה? ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, עכשיו תראו מה זה התקפה. ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? ושאלי לו את המלוכה, הוא אומר, אמא, את לא מבינה כלום בפוליטיקה. מה שאת עשה זה כאילו, את לא מבינה בכלל שאת רוצה לתת לו את המלוכה. כי הוא אחיה, עכשיו הוא מונה את כל היתרונות שיש לאדוניהו. כי הוא אחיה גדול ממני, ולא הוא לאביתר הכהן, צריך כאן להשמיד את הלמד, ולא אביתר הכהן, יש גרסות כאלה, ולא אביתר הכהן ויואב בן צרויה, זאת אומרת יש לו שני בעלי ברית חזקים. וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. אם כן, כמו ש... דוד נשבע לבוא ביום שהוא יגשים את בקשתה, שלמה בסימטריה הפוכה נשבע לה שבו ביום הוא יאפר את בקשתה. וישבר מלך שלמה בשם לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה, ואתה חי השם אשר הכינני ויושיבני על כיסא דוד אבי, ואשר עשה לי בית כאשר דיבר, כי היום יומת אדוניהו. אני חוזר לשאלה, מה מספר רוצה מאיתנו? איך זה שבת שבע כל כך מצליחה בפרק א' וכל כך נכשלת? ואני חושב שזה ברור שנכשלת בתום לב. אני אחס לה מין דחכים ואינטריק. אם כן, למה היא נכשלת? כי היא מבחינה פסיכולוגית בוטחת במעמד שיש לה בחצר ובלב של בנה, וחושבת שלא נחוץ להביא את הרקע הפוליטי. היא מתבקש את זה כבקשה אישית, זה יתקבל. היא טועה לחלוטין. היא הכשילה את הבקשה מפני שהיא לא... עכשיו אפשר להציג אותה כנאיבית, כי היא לא סיפרה את מה שהיא יודעת. כן, אני אומר שההנגדה הזאת בין פרק א' ופרק ב' באה לומר שאין זה קשר אישי של בת שבע שהיא טיפשה, אלא שהכישלון הזה הוא מילוי של רצונו הנסתר של הקדוש ברוך הוא להשלים את עונשו של דוד על מעשהו בבת שבע ואוריה. זאת אומרת, השם רוצה שאדוניהו יומת בידי אחיו. סליחה שאני אומר את זה. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, או מה שנתן אמר, שלא תסור חרב מבית דוד. ולא, נאמר ככה, החטא של דוד זה מיניות בלתי מרוסנת וכוחנות בלתי מרוסנת. אחד זה כלפי בת שבע והשני זה כלפי אוריה, והעונש שלו הוא שבבית שלו, הבית שלו יהיה למשיסה למיניות בלתי מרוסנת ולכוחנות בלתי מרוסנת. ואז אמנון שוכב עם אחותו ואבשלום עם פילגשי אבי וכולם נהרגים איש בידי אחיו. אלו זה סיפור אימים של החרב המשתוללת, והחרב הזאת ממשיכה להשתולל בפרק א', ואדוניהו הרביעי, אפשר להגיד ארבעתיים, לדרוש ארבעתיים ולא לדרוש ארבעתיים, בכל אופן מתו ארבעה בנים לדוד. אם כן, זה לא הטיפשות של בת שבע. בת שבע, כמו כל בן אדם בהשקפה של בהשקפה דתית ובהשקפה של המקרא, הוא שליח בלא דעת של השכחה, והשכחה רוצה שבת שבע תגרום נגד רצונה. רבותיי, אני יקב, אני מפסיק באמצע מי.
תודה רבה. על הסיפור.
תודה רבה.